היום בעזרת השם כ"ט בתמוז, ערב ליל ראש חודש, ליל ראש חודש אב, בעזרת השם, מנחם אב, כן. מקרא חדשו הקדוש ברוך הוא לששון ולשמחה בעזרת השם. להיבנה בית המקדש במהרה בימינו. וכמובן היום זה גם הירציאת של אהרון הכהן, כמו שלמדנו, כן? אהרון הכהן, כן, שנפטר בחודש החמישי. באחד לחודש, בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ככה קראנו גם בפרשת מסעי בשבת שעברה. מה שהיום הייתי רוצה שנלמד, עוד הפעם בהקשר של הסמיכות של פרשת דברים, דווקא לפני תשעה באב. זאת אומרת, שבת, שאנחנו קוראים פרשת דברים ומתחילים חומש דברים, זה שבת חזון. שבת חזון נקראת ככה, על שם המילה הראשונה בהפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ. ועזרא הסופר, כשהוא סידר את הפרשיות, אז סידר את זה כך שתמיד נקרא את פרשת דברים לפני תשעה באב. כמו שיקרה בשבת, כי מיד אחר כך יהיה לנו בסוף השבוע הבא, בעזרת השם, אם יבוא משיח, אז יהיה יום טוב גדול, ואם לא, אז יהיה תשעה באב. והשאלה, למה? למה דווקא ככה? אז טעם הפשוט, טוב, בסדר, אז בפרשת דברים כתוב את המילה איכה, ואמרנו איכה ישבה בדד, איכה הייתה לזונה, בסדר, אבל יש עוד חמש פעמים איכה, כמו שדיברנו ואמרנו. ואולי, פרשת דברים, קוראים אותה לפני תשעה באב, כי יש בה את העניין של חטא המרגלים. כשאנחנו מתקדמים בתוך הפרשה, כשמשה רבנו מוכיח את עם ישראל, אז מתקדם ואומר, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר. כאן מסופר בעצם על חטא המרגלים. ואנחנו יודעים שבלילה ההוא הם בחו בחייה לחינם, והקדוש ברוך הוא גזר עליהם שתהיה בחייה לדורות. אז הנה אנחנו רואים שיש קשר בין פרשת דברים לבין תשעה באב. אבל אני רוצה שניכנס קצת יותר לעומק, ונבין שיש פה רעיון הרבה יותר עמוק למה דווקא חומש דברים ופרשת דברים אנחנו נקרא אותה לפני תשעה באב. אז אנחנו צריכים לדעת שלמעשה חומש דברים זה החומש החמישי. אז הסוד של כל העניין שאני רוצה להתעסק איתו עכשיו, זה העניין עם החמישי. החומש החמישי, שבאותיות זה האות ה' שבגימטריה 5, ולא סתם. מה יש באות ה' הזאת שהיא מיוחדת? נפתח סוגריים ונגיד שידוע שיש סגולה למי שרוצה להיפקד בזרע של קיימא, מי שרוצה להיפקד ושיהיה לו ילדים, אומרים לו תקרא את חומש דברים. יש עניין לקרוא דווקא חומש דברים כדי להיפקד. מה הקשר? למה דווקא חומש דברים יש בו עניין של להיפקד, אה? היי נקבה, בסדר. עוד יותר מזה. בוא נחשוב עוד יותר מזה. מה שהוא מתכוון, היי נקבה, שאם נדמיין את האות היי, אנחנו נראה בעצם שיש לה צורה של רחם, והפתח התחתון זה למעשה הפתח שממנו יוצא התינוק. כן? אם אני לוקח את האות ה', מאוד חשוב הצורה שלה, לא סתם האותיות כתובות איך שהן כתובות, אז אנחנו רואים שיש לנו פה סוג של רחם, שממנו, יש פתח כאן שממנו יכול לצאת ולד. אבל יש עוד יותר עמיקות בזה, שכוח ההולדה נמצא באות ה', עובדה, שכל עוד שאברהם היה נקרא אברהם, אברהם היה נקרא אברהם, לא הוליד. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם לא יקרא שמך עוד אברהם, כי אם אברהם יהיה שמך, הוסיפו לו את ההי, אז נהיה לו כוח ההולדה. ושרי, לא תקרא את שמה שרי, אלא שרה, יש לה ההי, יש לה את כוח ההולדה. ורחל שהייתה עקרה, כיוון שאין לה בכלל את האות ההי בשם שלה, אז איך היא פתרה את הבעיה? היא אמרה, בואה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. למה ייבנה ממנה? כי יש לה שתי ה'. בלהה יש לה שתי ה'. אז ה' אחד זה שאלה בסדר, וה' אחד היא תיתן לי, ואני ייבנה ממנה. אז אנחנו רואים שבה' יש את כוח ההולדה. אבל למה לה' יש את כוח ההולדה? כי כל שמיים וארץ נבראו בכוח האות ה'. איך אנחנו אומרים את זה? בספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ, בהיבראם, ביום עשות השם ארץ ושמיים, מה זה בהי ברעם? אומר המדרש, בהי ברעם. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ בכוח האות היי. היא בעצם נתנה את הכוח של ההולדה לשמיים וארץ. ועל זה אנחנו רואים את הזוהר, הבאתי כאן זוהר שמחבר את כל מה שדיברתי עכשיו, ואני אקרא את זה ישר בתרגום, בסדר? שלא נעייף אתכם. בוא וראה כל בריות העולם, טרם שניתנה תורה לישראל, היו תלויים במזל. ואפילו בנים, חיים ומזונות. בנה, חיה ומזונה, הכל היה תלוי במזל. אבל אחר שניתנה תורה לישראל, הוציא אותם הקדוש ברוך הוא מהנהגת הכוכבים והמזלות, וזה למדנו מאברהם, לפי שהעתידים היו בניו לקבל היי. מאברהם, מה ההי שקיבלו מאברהם? כי ידעתי ואשר יצווה את בניו אחריו, מה אברהם לימד אותנו אחר כך את הצאצאים שלו? את התורה. מה הם מקבלים בהמשך? היי, איזה היי הם קיבלו? חמישה חומשי תורה. ברגע שעם ישראל קיבל חמישה חומשי תורה, אין יותר מזל לישראל. אנחנו לא תלויים במזל, זה לא הכוונה אין מזל לישראל, תחמזלו, לא. זה לא הכוונה אין מזל, אין לך מזל חס וחלילה. אתה לא תלוי במזל. אתה מקבל השגחה ישירה מהקדוש ברוך הוא עצמו. למה? מכוח התורה עצמה. ברגע שנתנו לאברהם אבינו את ההי, מכוח ההי הזה הוא נתן לנו את הכוח לקבל חמישה חומשי תורה, והם אלה שנותנים לנו את הבנים, חיה, בנה ומזונה, לא מכוח המזל, אלא מכוח התורה עצמה. שנאמר בה, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, בהי ברעם. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, זוהר, בשביל אותה היי שנתווספה בשמך, השמיים תחתיך, וכל הכוכבים והמזלות המהירים בכוח האות היי, ולא עוד שנאמר בה, היי לכם זרע, היי לכם זרע וזרעתם באות היי, כי ביצחק יקרא לך זרע. זה כוח ההולדה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים ומסתכלים על האות היי, כן, הקו הזה שיש פה למעלה, זה קו שעושה הפסק בין המזלות לבין הכוח של התורה. אתה לוקח את הכוח שלך מפה, לא מהמזלות, ובעצם מהי התורה, מהי חמישה חומשי תורה, אתה לוקח את הכוח שלך. עכשיו, בוא נתבונן עוד על האות היי. האות היי יש לה בעצם צורה של, אמרנו של רחם של אישה, אבל יש בה עוד משהו מעניין. יש בה אות ד' כמו ד', ויש לה כמו וו, נכון? זאת אומרת, כי יש תמיד בספר תורה, מי שכותב בספר סתם, כן? מי שכותב בספר סתם, אז הוא יודע שיש פה צ'ופצ'יק מאחורה. אז זה כמו ד' וו, זה לא ככה כמו שאנחנו כותבים היום, יש צ'ופצ'יק מאחורה. אז זה ד', כן, זה ד' וו. או תגיד, יש פה כאילו רחם, ויש בה עובר קטן בתוכה. ועד רבה, דווקא כשאנחנו כותבים היום בכתיבה לא בדפוס, רואים את זה עוד יותר יפה, רואים שיש פה צורה של רחם, ובפנים יש תינוק. הצ'ופצ'יק הזה זה בעצם העובר שנמצא בתוך ההי. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. אלה הדברים אשר דיבר משה, איפה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הגרון של משה. כביכול, הקדוש ברוך הוא זה ההי הגדולה, הדלת הגדולה, ומשה רבנו התינוק שבפנים, ומה שמשה מדבר זה הדברים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. מהרחם הוא מקבל בעצם את כוח הדיבור, והוא מדבר את הדברים. מכוח ההולדה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הוא מוליד את התורה, הוא מסר לנו את הדברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אם אנחנו לוקחים את ההי הזאת ואמרנו שכמו עובר יש בתוכה, יוצא שלהי יש את כוח ההולדה, והיא זה התקווה הגדולה שאנחנו מקבלים בחודש אב. מה הייתי חושב? הייתי חושב, אב, נחרב את המקדש, אבדה תקוותנו, אין לנו תקווה, אין שום סיכוי שנצא מזה בשלום. עם ישראל נחרב המקדש, יוצא לגלות בבל, מי יודע אם נחזור? חוזרים אחרי 70 שנה. מה נתן להם את הכוח לחזור? הם נולדו מחדש. המושג הזה של להיוולד מחדש. אחר כך, בית שני, נחרב. טוב, עכשיו בוודאי אין לנו סיכוי. אין סיכוי, מה? 2000 שנה גלות? לא. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. כל עוד שאנחנו לומדים ומחזיקים בתורה, יש לנו את כוח ההולדה, עם ישראל יכול להיוולד מחדש. עוד מוצל מאש. אתה רואה יער נשרף לגמרי, כולו שחור, אתה בא אחרי חצי שנה, פתאום ירוק, מה קרה? כוח ההולדה, כוח הצמיחה, וזה הסוד קיום של עם ישראל. מי חשב אחרי השואה שיש סיכוי שתהיה כאן מדינה? זה רק כוח ההולדה. אז ודאי זה נותן תקווה גדולה. מה נותן את התקווה הגדולה? כשאנחנו קוראים פרשת אלה הדברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, שזה החומש החמישי, שהוא כנגד האות ה', שזה כנגד כוח ההולדה, כשנבוא בתשעה באב ונשב על הרצפה ונבכה, אנחנו נזכור שמה קראנו ביום שבת, פרשת אלה הדברים, זה אומר שיש תקווה. יש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. ושבו בנים לגבולם, כי אנחנו לא תנועים במזל, אנחנו תנועים בעצם בכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, דרך התורה הזאת, ולכן זה עוד סיבה בעומק, 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 למה אנחנו נקרא דווקא פרשת דברים לפני תשעה באב. זה רעיון אחד. יש לנו עוד זמן? עוד נקודה אחת.
עכשיו,
עכשיו, כן.
היה לכם זרע.
כן.
היה לכם זרע. פה אני יודע שיצא נגד העין הרע.
חמסה, כן, יפה. היה לכם זרע. בסדר. אבל יפה. כל אחד מאיפה שהוא... טוב, בסדר גמור. חזק וברוך. יש עכשיו נקודה שאני רוצה להתייחס דווקא לדיברנו ככה קצת לפני מנחה. אז רבי יהודה אומר שאלה הדברים אשר דיבר משה, זה קצת לא מסתדר עם מה שאנחנו שמענו על משה רבנו פעם. מה שמענו עליו? שמשה רבנו אומר בספר שמות, כשהקדוש ברוך הוא רצה להטיל עליו את התפקיד, אמר לא איש דברים אנוכי. מה זה לא איש דברים אנוכי? אני לא יודע לדבר. למה? כי אני כבד פה וכבד לשון. נכון? והרבה הרבה גדלנו מהגן עד התיכון ועד עכשיו, יש אנשים שעדיין גדלו בתפיסה הזאת שמשה רבנו היה מגמגם. היה מגמגם, נכון? ככה למדנו.
כן.
למה הוא היה מגמגם? אז כולם זוכרים את המדרש הזה, שזה מדרש, כן? שרצו לעשות לו מבחן פסיכומטרי, פסיכוטכני, כן? ורצו לראות אם יש לו שכל או לא. ושמו לפניו שני...
זהב.
כן, גם גחלים וגם זהב, ורצו לראות לאן הוא השיט את היד, ומשה רבנו כמובן היה אינטליגנט. אז לאן הוא השיט את היד?
לזהב.
בא מלאך, ככה למדנו בגן, בא מלאך, והסיט לו את היד, וכדי שהוא ייקח מהגחלים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, רגע. אם ילד יהיה אינטליגנטי כמה שיהיה, או יהיה טיפש כמה שיהיה? נוגע בגחל, מה הוא יעשה? לא זו בלבד שהוא כבר נשרף ביד, הוא עוד ייקח את זה וישים את זה בפה. אז יש פרשנים שאומרים שכל המדרש הגדה הזה זה יפה בשביל הילדים לסבר את האוזן, כן, לסבר את העין, אבל אפילו טכנית, פסיכולוגית, זה לא עובד. אני נוגע במשהו חם, אני עוזב אותו והולך, אני לא עוד לוקח אותו ושם אותו בפה. וגם אם תאמר, נדמה לי הברבנל אומר את זה, שגם אם תאמר שהוא שם את זה בפה, לא הוא לא התרפא? התרפא. מה יש פה לחשוב אולי? וחוץ מזה, אם אתה עכשיו שולח בן אדם, משה רבנו, לעמוד לדבר לפני פרעו, הוא צריך להיות דיפלומט שיש לו רהיטות בלשון, שהוא מדבר כמו שצריך. זה לא נעים לבוא לפני המלך ולגמגם. ואם תאמר שהוא היה מגמגם, איך אפשר שמי שמסר לנו את התורה, כן? יהיה מגמגם כשכל אות בתורה היא חשובה. אז אלה הדברים אשר דיבר משה, אמר, אז הדעה אומרת, זה מוכיח שהתורה יכולה לתקן אפילו את פגמי הלשון. אבל אנחנו צריכים לחכות 40 שנה עד שמשה רבנו יתחיל לדבר נורמלי. הוא היה צריך לדבר כמו שצריך מהיום הראשון כשהוא עומד לפני פרעה, הוא עומד לפני העם. אז מה העניין? אז איך אנחנו יכולים להבין בכל זאת את הסיפור הזה באמת לאשורו? אם אנחנו נסתכל רש"י, נסתכל חזקוני, ספורנו, כל הפרשנים הקלאסיים, אף אחד מהם לא אומר שמשה רבנו היה מגמגם. חס וחלילה, הם אומרים הפוך. לחשוב שמשה רבנו היה מגמגם זה להוציא עליו לעז. כל העניין הזה של הגמגום נולד בספרי חסידות, ספרי מוסר, שרצו לעשות מזה דברים טובים, לעודד את כוח התורה. אבל דקה, אבל הפרשנים הקלאסיים לא הולכים בדרך הזאת. טוב, איפה ההוכחה הכי ניצחת לדבר הזה, כן? גם אצל רש"י, גם אצל תרגום אונקלוס. שם כשכתוב ככבד פה וכבד לשון אנוכי, כן? אז מה שרש"י מפרש, אני לא מדבר בלשון לעז. זה מה הוא אומר. תכף נבין מה הכוונה שלו. וכש משה רבנו הולך ופוגש את אהרון הכהן, הנה ההזכרה שלו היום, זכותו תגן על כל עם ישראל בעזרת השם, אמן. הנה הזכרנו אותו גם בתוך השיעור, בלי כוונה. זה שלמעשה אומר לו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. נכון? הוא אמר לו, אל תדאג, לך ורעך בשמח בליבו, כן? והוא יהיה נביאיך. מה זאת אומרת הוא יהיה נביאיך? הוא יהיה הנביא שלך? אז יש שם תרגום אונקלוס. מה הוא מתרגם שם על המילה נביאיך? הוא לא כותב, ואהרון אחוך יהיה נביאך. לא. כתוב שם, ואהרון אחוך יהיה מתורגמנך. וזה הנקודה. מה שמשה רבנו אומר, הוא אומר כזה דבר, אני גדלתי בארמון עד גיל 20, ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא איש מצרי מכה ישרים מאחיו, ויך את המצרי ואת מנהו בחול. למחרת, למה אתה קרח? אכן הודע הדבר, ברח. לפי המדרש שהוא ברח למדיין, היה שם 40 שנה, לפני יתרו. הוא היה בארץ קוש, הוא היה שם מלך 40 שנה. בגיל 60 הוא מגיע למדיין, ואצל מדיין הוא נמצא 20 שנה עד גיל 80. בגיל 80 אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. כמה זמן משה רבנו לא נמצא במצרים? 60 שנה. בכל אותו זמן הפרעונים מתחלפים, השלטון הפרעוני מתחלף. פרעה הראשון, פרעה השני, לואי קטורס. עד פרעה 14, כן, לואי קטורס, כמו שיש בצרפת, היה גם במצרים, מתחלפים. השפה הייתה מתחלפת, האקסנט של הפרעונית, של המצרית, היה כל פעם משתנה לפי השלטון שהיה שם. עכשיו, משה רבנו חוזר, אומר לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי, אני לא מעודכן בשפה המצרית של היום. יש הבדל בין אנגלית לקנדית, לאמריקאית, לא הכל אותו דבר. יש הבדל בין מצרית, עיראקית, מרוקאית, מצרית, לובית. זה לא אותו שפה, זה דומה, אבל זה לא אותו שפה. אז משה רבנו אומר, לא איש דברים אנוכי. אני לא מעודכן בשפה. כן? לעומת זאת, אהרון היה כל הזמן רצוף במצרים, והוא למד כל הזמן את האקסנט שהיה משתנה. אומר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אהרון אחיך יהיה מתורגם מנח. זה העניין. משה רבנו לא הייתה לו שום בעיה של גמגום. הוא ידע לדבר טוב מאוד. עובדה, הוא מסר לנו את כל התורה, מאלף עד תף הוא מסר לנו אותה. אלא מה שהוא אמר, אני לא איש דברים. אז לכן אני הרחבתי בדבר הזה כדי להסיר טעות, כי אנשים גדלים עם הרעיון הזה, ועשו מזה, אתם רואים, בספרי חסידות, ואותיות בומף, ואותיות זה, ואותיות זה. המפרשים הקלאסיים אומרים, חס וחלילה להוציא לעז על משה רבנו, שלא היה רהות לשון, אין מצב. הקדוש ברוך הוא דיבר מהגרון שלו. ועוד מוסיף עוד הוכחה אחת, ובזה אני אסיים, חבל שהוא נרדם, אבל הוא ישמע את זה אחר כך. הוכחה נוספת, שבמעמד הר סיני, כולם הבריאו, נכון? כן. וירא כל העם, וינועו ויעמדו ברחוק. מנחים וזה, כולם הבריאו. כשיצאו ממצרים, כל אלה שקיבלו מכות ושברו להם את העצמות, הבריאו ויצאו ממצרים בריאים. עמדו במעמד הר סיני, החרשים שמעו, העברים נפתחו להם העיניים. אז אם היה איזשהו פגם אצל משה רבנו, תוקן לפני 40 שנה. בסדר? אז אני חשוב שניקח את זה, ואני מרשה לכם גם לפרסם את מה שאמרתי.
סליחה על השאלה, אבל למה זה ממשיך להתגלגל הסיפור הזה?
אז אני...
פה,
כל מיני מקומות. אז יפה, אז א',
דורות שלמים גדול.
יפה, א', לא כולם עושים את החקירה הזאת, שעכשיו אמרתי. אם אתה תתעמק בזה, אתה תראה שיש ממש חקירה על העניין הזה. האם משה רבנו היה מגמגם, כן או לא. קל יותר להישאר עם הסיפור הזה, כי זה סיפור שגדלנו עליו בגן. אתה מבין? אבל אנחנו לא נשארים בכיתה א', אנחנו צריכים לגדול. אתה מתפתח, אתה גר בסחירות, אחר כך אתה קונה דירה, אתה קונה סוסית, אחר כך אתה קונה BMW, אז ברוחניות, בתורה, למדת משהו בגן. בוא נראה עכשיו מה האמיתי. האמיתי זה לפתוח רש"י, לפתוח ספורנו, ולראות מה בעצם הפרשנים אומרים. ומי שנשאר, נקרא לזה במרכאות ילדותי ברוחניות שלו, הוא לא מתפתח, אז זה התוצאה שאנחנו מקבלים. בסדר? וצריך להיות אמיץ להגיד את זה. למשל, מה אכלו אדם וחווה בגן עדן?
תפוח.
מי אמר לך את זה? אין שום זכר לתפוח. יפה, אבל אין שום זכר לתפוח. גם הגמרא כשהיא אומרת מה הפרי שאכלו בגן עדן, יש מחלוקת האם זה חיטה, נכון? האם זה חיטה, האם זה תאנה, האם זה דודאים? אף אחד לא מזכיר לך את המילה תפוח. אתה יודע מאיפה לקחת את המילה תפוח? כי מיכאל אנג'לו, כשהוא צייר את הציור, כן, כן, זה הסיפור. זה הסיפור, כשהוא צייר מיכאל אנג'לו, כשהוא צייר את הציור של גן עדן עם חווה ואדם והתפוח, הוא צייר תפוח. אז כולם בראש שלהם, היה תפוח בגן עדן. שום תפוח לא היה. הנה, אתה רואה, אתה בהלם עכשיו.
לא בהלם, כתוב את זה גם ב...
איפה?
לא יודע.
אין, לא כתוב בשום מקום תפוח. כלום, שום תפוח. הפרי היה ושומרים אתרוג. הנה, אמרתי לך, אתרוג, תאנה, חיטה, דודאים, ממש לא תפוח. התפוח זה דבר אחרון שתחשוב עליו. יפה, אז מה? אז לכן צריך להעמיק בדברים האלו. למשל, יש דמות, נדמה לי בוותיקן של משה רבנו, פסל של משה רבנו, עם קרניים. יש לו שתי קרניים כמו שור. לא, כמו שור. אתה אומר, איפה הביאו את הדבר הזה? למה? כי כשמתרגמים, כן, כשמתרגמים מעברית ללועזית את המילה קרן אור פניו, המתרגם הטיפש חשב שקרן זה הכוונה קרניים. הוא לא הבין שזה קרני הוד, שזה כאילו זרח, הפנים שלו זרחו. אז שמו לו קרניים, ועכשיו מציירים אותו עם קרניים. לא יעלה על הדעת, בסדר? אז ברוך השם שאנחנו גם משתעשעים בתורה וככה אוהבים את המתיקות שלה.
מופיע באיזה מקום מי שם פה לאדם
כן.
משה רבנו אומר.
נכון, כן, מי שם פה לאדם, אבל לא הכוונה, הכוונה שאתה לא יכול לדבר כי אתה מגמגם, אלא אני אשים את הדברים בפיך, כלומר, אתה תעמוד לפני פרעה ותדבר בשפה הדיפלומטית שצריך לדבר, ואם אתה מתקשה לא לדבר, אלא במינוחים או כאלה, יש לך את הארון שמתורגם מנח. וזה ממש מדויק, אף אחד לא עוזר. עכשיו, תסתכלו שם ברש"י, במפורש שאומר, בלשון לעז אני מדבר. בלשון לעז אני מדבר. מה זה לעז? אני מדבר לועזית. אני לא מכיר את הלועזית שלו, אני מכיר את הלועזית שלי. ולכן זה לא נעים לי לעמוד, זה כמו שאתה שולח אחד שלא יודע אנגלית לאום. פדיחה, זה נשמע לא רציני. וזה מה שמשה רבנו התכוון, וברוך השם הגענו גם על כבודו וגם על כבודו של אהרון הכהן. ברוך אדוננו לעולם, אמן ואמן.